שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. בפרק של היום אנחנו נדבר על תזונה למניעת סרטן, ולא רק תזונה, נדבר גם על עוד היבטים. ובשביל זה הזמנתי לכאן היום את לימור מרדי תלבור. לימור היא דיאטנית קלינית אונקולוגית, מנהלת המחלקה לתזונה בבית החולים אסותא. היי לימור, מה נשמע?
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי. כשאנחנו מדברים על מניעת סרטן, כמה מקום יש פה לגנטיקה שלנו, וכמה מקום יש למה שאנחנו נעשה, פעילות גופנית ותזונה וכל זה? כאילו, מה יותר חזק בסוף? הגנטיקה או אורח החיים שלנו?
זה קשה להגיד. אני רוצה להתחיל מלהגיד שסרטן זאת לא מחלה אחת. זה לא מחלה אחת, ולכן על כל סוג של סרטן אפשר להגיד משהו אחר. למשל, סרטן מעי הגס זה סרטן שהוא מושפע מאוד מאורח החיים, ולעומת זאת, סרטן שלפוחית השתן, לדוגמה, פחות מושפע מאורח חיים. יש גנטיקה ויש השפעה סביבתית להכל. אנחנו לא תמיד יודעים כמה אחוז זה וכמה אחוז זה זה. אבל בכל מקרה ידוע שתזונה נכונה ואורח חיים בריא באופן כללי, שזה לא רק תזונה, יכולים גם להשפיע על הביטוי הגנטי. אז יש משמעות לפעולות שאנחנו נעשה, גם אם הגנטיקה שלנו מראה לנו שאנחנו בסיכון יותר גבוה. אולי אפילו על אחת כמה וכמה אם הגנטיקה מראה את זה, אז כדאי לנו להשקיע במניעה באמצעות אורח חיים בריא.
אוקיי. אז לפני שאנחנו ניכנס למה כן לאכול, מה לא לאכול, אני רוצה שנדבר רגע על מסגרת אכילה באופן כללי, נגיד כמויות, זמני אכילה, צומות, דברים שהם ככה המסביב של האוכל. איזה משמעות יש לזה?
אז כן, יש משמעות לדברים האלה. אם נתחיל מהכמויות, אז כן, גם לכמויות יש השפעה ויש משמעות, כי כמויות בסופו של דבר ישפיעו על מאזן קלורי. מאזן קלורי חיובי, כלומר, אני אוכלת יותר קלוריות ממה שאני מוציאה, עלול לגרום לעלייה במשקל. ואנחנו יודעים היום שיש קשר בין השמנה לבין 13 סוגים של סרטן, וכמובן ששמנה, יש קשר בין השמנה למחלות נוספות, אז ההמלצה היא כן לשמור על משקל תקין, אז יש משמעות לכמויות. בהקשר של זמני אכילה וצומות, אז גם יש פה הרבה מחקר בשנים האחרונות, בעיקר הרבה מחקרים על צום, אנחנו מסתכלים ספציפית על סרטן, הרבה מחקרים על צום ומחלת הסרטן, בהקשר הזה גם על דיאטה קטוגנית וגם על צום לסירוגין בהקשר של סרטן. כמו שהזכרתי קודם, מדובר במחקרים שאי אפשר כרגע לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו המלצה לקהל הרחב לעשות ככה וככה. זה מחקרים שמעידים על כיוון טוב, כיוון חיובי. הרבה מחקרים נעשו בכלל על חיות, לא הרבה על אנשים. צריך לראות בעצם את ההשפעה של זה גם לאורך זמן, גם על אוכלוסייה גדולה, כדי שאפשר יהיה לצאת בהמלצות. אני אבל חושבת שיש פה איזושהי פריצה הדרך, ואני חושבת שבאמת בשנים הקרובות זה יהיה חלק מהטיפול בסרטן. נכון עכשיו אנחנו ב-2023, מה שאני כן יכולה להמליץ בהקשר הזה, זה לנשים מחלימות מסרטן שד, כן לאמץ את הדפוס הזה של צום לסירוגין, ואני אגיד למה, כי יצא איזה מחקר, באמת יחסית לכמות יפה של נשים, מעל 2,000 נשים מחלימות מסרטן שד, שבדק אחורה את התזונה שלהם, ובעצם ראו שנשים שהיה להם צום לילי ארוך, צום לילי זה הכוונה מהרגע שהפסיקו לאכול ארוחת ערב, סיימו לאכול את ארוחת הערב, עד שהם התחילו לאכול ארוחת בוקר למחרת, אוקיי? הצום לסירוגין הקלאסי, את בטח מכירה, זה 16-8, זה 16 שעות של צום לילי, במחקר הזה הם ראו ש-13 שעות צום לילי ומעלה, עשו השפעה יותר גדולה על מניעה של חזרה של המחלה, של סרטן שד. ולכן אני מרגישה בנוח להמליץ לנשים לאמץ את הדפוס הזה של 13 שעות לפחות של צום לילי, כדי לעשות מניעה חוזרת, לתרום למניעה חוזרת של סרטן שד. ומאחר וזה לא משהו שהוא, הרבה פעמים זה לא משהו שהוא מאוד קשה, והרבה פעמים זה משהו שאנשים באופן טבעי עושים, אני חושבת שזה משהו שבהחלט אפשר להמליץ אותו.
אז אפשר גם לצאת מאיזושהי נקודת הנחה שזה טוב גם למניעה, נכון? ובאופן כללי,
כן.
כאילו צום לסירוגין, כן. מומלץ לכולם.
אני נזהרת מלהגיד לכולם, כי יש אנשים שמניקות, ויש אנשים שאולי לוקחים תרופות מסוימות שהם צריכים לאכול איתם, ואו מחלות אחרות, אבל בגדול צום לסירוגין במחקרים שנעשים בשנים האחרונות מראה הרבה הרבה כיוונים חיוביים בהרבה הקשרים, כן, וגם בהקשר של סרטן.
יפה. אוקיי, אם אנחנו נכנסות ככה לתוך התפריט, בואי נסדר לנו מאיזה מזונות אנחנו רוצים כן לצרוך יותר וממה להימנע.
אוקיי, אז בגדול אנחנו יותר מדברים היום על דפוס תזונה ולא על מזון כזה או אחר. אני כן יכולה להגיד לך מזונות מסוימים, ואם תרצי אני אגיד את זה, אבל לבוא ולקחת נגיד בפירות יער, יש הרבה נוגדי חמצון והרבה רכיבים של נוגדי סרטן, אבל אם אני אגיד אוקיי, אז אני עכשיו אוכל כל יום, נעשה לי שייק פירות יער ובבוקר, ואז במשך כל היום האוכל שלי יהיה ג'אנק, אני לא בטוחה שזה כל כך יועיל. אז דפוס תזונה זה בעצם זה משהו כללי ורחב יותר, שבתוכו יש מזונות שונים שיכולים לעזור. והיום באמת ככה יותר נכון לדבר על דפוסי תזונה, כמו למשל תזונה ים תיכונית, דיאטת דש, טבעונות, דברים כאלה. אז לשאלתך, יש המלצות של איגודים גדולים בעולם לחקר סרטן, והמלצות שלהם באופן כללי זה להרבות במזון מהצומח, כמו דגנים מלאים וקטניות, ירקות ופירות, לאכול גם מזונות שמכילים שומן מהצומח, כמו שמן זית, אבוקדו, אגוזים, שקדים, זרעים, לאכול מזון שהוא דל יחסית בשומן רווי, ששומן רווי מקורו בעיקר מהחי, כלומר בשרים וגבינות רזים יחסית, אני לא מדברת על 0% שומן, רזים יחסית, לא 20-30%, וגם לאכול דגים. מה יוצא בסך הכל מהתזונה הזאת? אנחנו מקבלים המון סיבים תזונתיים שיש בדגנים, בקטניות, בירקות ובפירות. אנחנו מקבלים הרבה נוגדי חמצון ונוגדי דלקת, ופיתוכימיקלים מהצמחים. פיתוכימיקלים זה מה שנותן את הצבעים היפים שיש לפירות ולירקות, אז זה לא רק ויטמינים, זה גם חומרים אחרים, רכיבים אחרים שהם טובים לבריאות. את בטח מכירה את הליקופן, שהוא נותן את הצבע האדום, שהוא ידוע כאנטי סרטני לדוגמה. אז אנחנו מקבלים את הרכיבים האלה, וגם הרבה נוגדי חמצון ונוגדי דלקת, שדלקת זה גם אחד הדברים שגורמים לסרטן. ובבחינת שומנים, יש לנו הרבה שומנים בריאים, כמו החומצה האולאית שנמצאת בשמן זית, ואומגה 3 שיש בדגים, ופשטן, וצ'יה, וחלק מהאגוזים. וביחד, כל הסינרגיה של כל הרכיבים האלה, הם יוצרים, אפשר להגיד שהם יוצרים בתוך הגוף שלנו סביבה, שתפריע להתפתחות של תא סרטני. אז כשאנחנו אוכלים את המכלול הזה, וזה דפוס התזונה שלנו הקבוע, גם אם פה ושם יש אכילה של דברים אחרים, אבל זה הרוב וזה הקבוע שלנו, ובהחלט יכול לסייע למנוע סרטן. משהו שמתאים לזה, דפוס תזונה שמתאים לזה, זה למשל התזונה הים תיכונית. התזונה הים תיכונית נחקרת המון. נחקרת המון גם בהקשר של סרטן, ומראה שככל שאנשים מאמצים יותר את דפוס התזונה הים תיכונית, אז יש להם פחות סיכון לסרטן.
אז מה זה בכמה מילים? בכמה מילים התזונה הים תיכונית?
התזונה הים תיכונית בכמה מילים, כן, אני רק אגיד שזו גם התזונה שמומלצת על ידי משרד הבריאות בישראל. תזונה ים תיכונית זו תזונה שהתפתחה סביב מדינות הים התיכון, אני חושבת שזה לא כולל את ישראל, כי אנחנו מאוד אוהבים להיות ככה, לחקות את האמריקאים גם בתזונה שלנו. אבל בתזונה הזאת באמת יש הרבה מזון מהצומח, דגנים מלאים וגוזים וזרעים למיניהם, וגם קטניות. יש בתזונה הזאת דגים, יש שמן זית הרבה, כמקור עיקרי לשומן. זה אחד הדברים באמת שככה נותנים את היתרונות הגדולים של התזונה הזאת. יש דגים, יש גם בשר, אבל לא בשר מעובד ופחות בשר אדום, פחות ממתקים ומזון מעובד. התזונה הים תיכונית, המסורתית, זה אנשים בעצם שהרבה גידלו את המזון בעצמם, אכלו מזון מקומי, טרי, פחות אוכל קנוי. בתזונה הזאת יש גם הרבה דברים אחרים כמו לשבת ולאכול ביחד עם המשפחה, שזה גם משהו מאוד חשוב, שזה כבר לא קשור לתזונה, אבל זה גם חלק מהדפוס הזה שיכול לתרום לבריאות ולאיכות חיים טובה. אז בהקשר של סרטן יש מחקר מאוד מאוד גדול, ובמחקר הזה מצאו באמת מניעה של הרבה סוגים של סרטן עם אימוץ תזונה ים תיכונית. עכשיו אם אני לוקחת אבל את ההמלצות הכלליות שהזכרתי קודם, אני יכולה גם להגיד שטבעונות וצמחונות גם מאוד מסתדרים עם תזונה כזאת. אז אפשר גם טבעונות וצמחונות כשהם נחקרים בהקשר של סרטן, אנחנו הרבה פעמים רואים פחות מקרים של סרטן, כלומר יש תרומה למניעה. כמובן שמדובר בתזונה טובה, כן? לא לאכול ביסלי ובמבה, שזה גם טבעוני, אלא תזונה טובה שמכילה את הדברים האלה.
ומה לגבי פלאו שהזכרנו קודם?
אז פלאו היא הרבה פעמים מכילה פחות מזון מהצומח ויותר מזון מהחי. לא נמצאה הרבה כמפחיתה סוגים של סרטן, היא דווקא פחות מסתדרת עם ההמלצות האלה למניעת סרטן. דיאטה קטוגנית, יש עליה הרבה מחקרים, בעיקר במחקרים בגידולי ראש, בגליובלסטומות, שיש מחקרים שדיאטה קטוגנית יכולה לעזור. בהקשר של דיאטה קטוגנית יש שם אפקט כמו של צום, שבעצם משתמשים באנרגיה של גופי קטון ולא של סוכר, שיכול להשפיע לטובה על סוג הסרטן הזה, ויכול להיות שגם על סרטנים אחרים, אבל כרגע זה ממש לא כהמלצה למניעה.
אז זה לא כהמלצה, אנחנו מעדיפים ללכת יותר לכיוון הטבעוני צמחוני עם כזה מעט בשר ודגים, פחות קטוגני.
כן. הקשר של מניעת סרטן, בהחלט כן.
אוקיי. תכלס, אם אני מסתכלת על כל הדברים שאמרת, אז זה בעצם פשוט לא לאכול דברים מעובדים. לאכול כמה שיותר טבעי, דגנים, קטניות, ירקות, פירות, זרעים, כאילו כל משהו בטבע, ללכת לשוק ולמצוא שם את האוכל ופחות לסופר.
זה נכון. יש גם מחקר שנעשה על מזון מעובד, מזון אולטרה מעובד, שנמצא גם שמעלה סיכון לסרטן, ואני לא יודעת אם זה מה שיש במזון המעובד, או אולי גם מה שחסר במזון הזה. כי אם הוא חסר את הרכיבים שיש במזונות שהזכרתי קודם, אז יכול להיות שזה מה שבעצם משפיע יותר על התפתחות של סרטן. בכל מקרה כן, ההמלצה היא להימנע ככל שניתן מהמזונות האלה.
כן. אז אתמול שאלתי את הבן שלי, שהוא בן 8, אמרתי לו, אני מקליטה מחר פרק על תזונה למניעת סרטן, מה אתה חושב שהתזונאית תגיד? אז הוא אמר, היא בטח תגיד לא לאכול פסטרמה. כשאנחנו הולכים בסופר, הוא תמיד אומר, אפשר פסטרמה, אפשר פסטרמה, ואני אומרת לו, לא, זה מסרטן, זה מסרטן. אז הוא צודק.
כן, אז בהקשר הזה יש כמה דברים לגבי סרטן. יש את הבשר המעובד, זה באמת הנקניקים והנקניקיות ובשרים כאלה עם כל מיני תוספות שזה מהקפואים בסופר שאנחנו רואים הרבה פעמים. המזונות האלה נמצאו כמעלים סיכון לסרטן המעי הגס, אבל לא רק, ייתכן גם לסרטנים אחרים. אז המלצה היא להימנע מבשר מעובד, ויש את הבשר האדום, שזה בשר בקר לצורך העניין במדינה שלנו. אז המלצה היא להפחית בבשר אדום, לא להימנע לגמרי, אבל להפחית. בישראל רוב האנשים אוכלים עוף ברוב ימות השבוע, ולא אוכלים בשר בצורה יומיומית, בשר אדום, אבל זה כן יכול להיות שאנשים כן אוכלים את זה. המלצה היא להפחית את זה לפעמיים שלוש בשבוע. יש גם את
הנושא
של
העוף או
בשר,
הבשר?
את הבשר האדום.
את הבשר, אוקיי.
כן, בשר אדום, בשר בקר, ויש בכלל גם את הנושא של בשר על האש, שגם כל הנושא של חשיפה לאשן, שהבשר נחשף לאשן כשעושים על האש, אז נוצרים החלקים השחורים האלה בבשר, הטעימים, אז גם
כן,
הם...
זהו, זה קטע מבאס ממש. אז לא בריא
נכון,
לעשות על האש?
בעיקרון לא בריא לעשות על האש, בשר על האש הוא גם נוצרים שם חומרים מסרטנים, המגע של האשן יחד עם החומרים שיש בבשר, אפשר להפחית את הסיכון, גם שוב צריך לקחת דברים בפרופורציה, אם כל השנה אנחנו אוכלים בסדר ופעם, פעמיים, שלוש פעמים בשנה, פעם בחודש לא עושים על האש, אז צריך לראות פה מה יותר מנצח, דפוס התזונה היומיומי או השלוש פעמים האלה שעושים על האיש. אבל אם למשל משרים את הבשר במרינדה, אז זה מפחית את ההיווצרות של החומרים המסרטנים. אם אוכלים הרבה ירקות שיש בהם הרבה נוגדי חמצון, אפילו שותים יין יחד עם זה, שגם פה יש הרבה נוגדי חמצון, אז זה משהו שיכול באמת להפחית, קצת לנטרל את ההשפעה המזיקה.
טוב, אם כבר אנחנו עושות על האש, אז בואי נדבר גם על אלכוהול. עד כמה אלכוהול משפיע לנו על הסיכון לפתח סרטן?
אז גם פה אין לי בשורות טובות לצערי. אלכוהול זה גם אחד הדברים שמומלץ להימנע מהם. ההמלצה היא הקלאסית, היא עד מנה אחת ביום לנשים ועד שתי מנות לגברים. זאת המלצה שבאה בעצם, אם אנחנו הרבה פעמים לוקחים המלצות של מארצות הברית, מאיגודים גדולים בעולם, וזה משהו שמתאים לדפוסי השתייה שיש בארצות הברית, באירופה, באוסטרליה, ששם שותים הרבה. בישראל אין כל כך את העניין הזה של לסיים לעבוד וללכת לבר השכונתי בחמש אחר הצהריים, ולשתות כל יום. אז מה שאני מנסה להגיד פה זה שגם אם מישהו עכשיו לא שותה מנה אחת ביום או שתי מנות, אז הוא יגיד, אוקיי, סבב, אז אני יכול לשתות יותר ממה שאני שותה עכשיו. חשוב כן, מי ששותה פחות מזה, שישאר עם הפחות מזה. אלכוהול ידוע היום כמעלה סיכון לשמונה סוגי סרטן, גם סרטן המעי הגס וגם סרטן שד. אני בכוונה מדגישה אותם כי הם סרטנים נפוצים בישראל, ויש עוד סרטנים, כמובן סרטן כבד וסוגי סרטן באזור הפה, הלוע, גם מאוד מושפעים מאלכוהול. אז ההמלצה קודם כל למי שמחלים מסרטן זה להימנע ככל שניתן, ולכל השאר זה עד מנה ביום. יש פה גם עניין של צריכה מופרזת של אלכוהול. נגיד סופי שבוע ששותים עליה אלכוהול ו... יש דפוס כזה, זה יכול להיות נערים או אנשים צעירים, יש איזשהו חומר שנוצר משתיית אלכוהול, זה אצטלדהיד, תוצר פירוק שלו בגוף, הגוף שלנו מפרק אותו בסופו של דבר, בדרך כלל גברים מפרקים אותו יותר טוב מנשים, ולכן ההמלצה לגברים זה עד שתי מנות ולנשים זה עד מנה אחת, וכשהאצטלדהיד מצטבר בגוף והגוף לא מספיק לפרק אותו בגלל שיש שתייה מופרזת, אז הוא עלול לגרום לנזקים ממש על גבי ה-DNA, ונזקים על גבי ה-DNA בסופו של דבר יוצרים את המוטציות של התאים שעלולים לגרום להיווצרות של תאים סרטניים. אז זה הקשר בכללי של אלכוהול וסרטן. אז ההמלצה היא כן, להימנע משתייה מופרזת של אלכוהול ולחשוב על אפשרויות אחרות שיעשו כיף.
אוקיי, okay, אבל עדיין את משאירה לנו פתח שאפשר מנה ביום לנשים ושתי מנות לגברים, זה בסדר, לדעתי, לרוב האנשים.
כן, אני אומרת, זה עד, כן, זה עד, אבל מי שלא שותה גם ככה את זה, זה לא אומר, אוקיי, אני יכולה עכשיו לשתות כל יום אלכוהול, כי אני שותה גם ככה פחות מההמלצה. שלא יובן
אוקיי.
שזאת ההמלצה שצריך להגיע עד אליה. מי ששותה פחות מזה, שישאר ככה.
כן, ומה לגבי יין? שגדלנו על זה שיין, כוס יין זה כל יום, זה ככה, זה טוב ללב
נכון,
וכאלה.
נכון. האמת שגם יין זה חלק מההמלצות של התזונה הים תיכונית, זה חלק מהדפוס שלהם. היום אבל פחות ממליצים על זה, לא שאין לו יתרונות בריאותיים, אנחנו מדברים בעיקר על היין האדום, אבל בכל זאת זה אלכוהול, ויש גם הרבה פעמים אינדיקציה עם הרבה תרופות, ואפשר להשיג את הטוב שביין גם דרך פירות, כן, כמובן ענבים, ענבים אדומים, אז לא בטוח שזה טוב לכולם.
אני רוצה רגע להמשיך עם הגל של הבשר אלכוהול, ולהתחבר גם למקום של סיגריות. כאילו נראה לי שאין מה לדבר על סיגריות רגילות, כי כולם יודעים שזה ממש לא בריא. אבל קצת על המקומות האפורים של כאילו לעשן גרס מדי פעם בערב, או נרגילה, או סיגריות בתדירות נמוכה, שתי סיגריות ביום, כאילו איזה השפעות יש לזה?
אוקיי, כן, את אומרת שכולם יודעים ובכל זאת הרבה אנשים מעשנים, זאת שאלה מעניינת, למה זה קורה? בהקשר לשאלה עם המדי פעם, אז יש אפקט מצטבר וברור שההשפעה של הרבה סיגריות היא יותר גדולה מאשר ההשפעה של סיגריה פה ושם, אבל עדיין פה ושם מכניסים חומרים מסרטנים לגוף, זה כמו שדיברתי על לעשות על האש. אבל אני עדיין חושבת שסיגריה זה משהו קצת שונה מאוכל, כי אוכל אנחנו אוכלים כל יום בכל מקרה, וסיגריה זה לא משהו שאנחנו חייבים אותו. לגבי נרגילה, גם נרגילה היא מזיקה לבריאות, זה שוב גם נושא של העישון והעשן, אוקיי? אז גם לעשן גרס וגם לעשן נרגילה, מזיקים, וזה עלול להגביר סיכון לסרטן ריאה, בעיקר. המצא שלי להימנע ככל שניתן, להימנע מהדברים.
טוב, דיברנו על האוכל, אני רוצה שנדבר עכשיו על השתייה שלנו. מה המשמעות של מים כשאנחנו מדברים על מניעת סרטן, ואני אשמח שתתייחסי גם לשתייה מתוקה וגם לסודה, אם זה יותר כמו מים או יותר כמו שתייה מתוקה, איפה זה עומד.
אוקיי, כן, אז מים, בהקשר של סרטן יש מחקר יפה שנערך בישראל, די דיאטנית בשם יעל קרן, היא בדקה את הנושא של שתיית מים וסרטן שד, ושם נמצא ששתיית מים מסייעת להפחתה של סיכון לסרטן שד. המנגנון הוא כנראה קשור לנושא של אסטרוגן, חשיפה לאסטרוגן מגבירה סיכון לסרטן שד שהוא חיובי לאסטרוגן, וכששותים מספיק מים אז יש גם פחות עצירות, זה גם משהו שיכול לעזור לאזן את רמות האסטרוגן, אחת האסטרטגיות. ההמלצה היא באופן כללי, זה כמו ההמלצה הכללית לשתות מים, כשני ליטר מים ביום. כמובן שההמלצה היא לא לשתות שתייה מתוקה. שתייה מתוקה זה בעצם לשתות קלוריות ריקות, סוכר, ככה שנכנס מיד לדם, לא צריך להתפרק, הוא כבר בעצמו סוכר, והוא מגביר גם סיכון להשמנה, להשמנה בטנית וכל המחלות, מה שנקרא הסינדרום המטאבולי, אם זה כולסטרול גבוה, סיכון גבוה יותר לסוכרת, ובעקיפין, דרך הנושא של השמנה, יכול גם לגרום לסוגים שונים של סרטן. סודה, לעומת זאת, סודה זה בעצם שתייה, מים מוגזים, אין בהם קלוריות, בסך הכל בסדר לשתות סודה. אין לזה איזשהם נזקים בריאותיים. מי שמתקשה עם הטעם של המים.
טוב לדעת, כי בעלי לא יודע לשתות מים, הוא שותה רק סודה.
גם בעלי לא יודע לשתות מים.
וואלה, אוקיי, מעניין.
כן.
טוב, אז אם אנחנו רוצות להגיד מה יותר חזק, ממה להימנע או מה להוסיף לתפריט, כאילו מה כן לאכול או מה לא לאכול, מה יותר משפיע?
תראי, ההיגיון הבריא שלי אומר שאם אנחנו נמנעים ממשהו שהוא נמצא כגורם סיכון לסרטן, נניח דיברנו על הבשר המעובד למשל ואלכוהול, אז זה יכול להקטין את הסיכון. אבל אם אני מוסיפה רכיבים פעילים שהם ממש מפריעים להתפתחות של סרטן, כמו שהזכרתי קודם, השילוב של הסיבים ונוגדי החמצון וכל הרכיבים הנוגדי דלקת וכו' וכו', אז אני חושבת שיש לזה אפקט יותר גדול. והכי טוב זה גם וגם, כמובן. גם לאכול יותר ממה שמקטין את הסיכון, וגם להימנע ממה שמגביר את הסיכון.
בואי נדבר רגע על שינה. מה המשמעות של שינה כשאנחנו מדברים על מניעת סרטן?
זהו, שינה זה גם משהו שבשנים האחרונות נחקר הרבה, ובשנים האחרונות מבינים כמה שינה טובה ומספקת משפיעה על הבריאות שלנו, גם למצב של דלקת בגוף שהזכרתי קודם, שזה אחד הבסיסים הגדולים למחלות שונות, כולל סרטן, וגם על שינויים הורמונליים שונים. ואנחנו יודעים היום שחוסר בשינה, או עבודה במשמרות שמשבשת את השעון הביולוגי, זה דברים שעלולים לגרום להתפתחות של מחלות, כולל מחלות סרטן. המודעות לשינה הולכת וגדלה בשנים האחרונות, ואני באמת ממליצה לכל מי ששומע אותנו עכשיו להשקיע בשינה טובה ושינה מספקת, לא להתייחס לזה כאל בזבוז זמן, זה ממש השקעה טובה בגוף שלנו. מעבר לזה שאנחנו יותר ערניים ויותר מפוקסים ביום יום כאיזשהו פיצוי של שינה טובה, תרומה של שינה טובה על יום למחרת, אלא באופן כללי גם לשנים הבאות, זה בהחלט מסייע לבריאות, ויכול להיות מאוד שגם עוזר למניעה של סוגים שונים של סרטן.
אז על כמה שעות שינה אנחנו מדברות?
7-8 למבוגרים. לילדים יותר, ומאוד מאוד חשוב שילדים ישנו מספיק, גם קשור לגדילה בזמן השינה, גם קשור ליכולת הריכוז שלהם בלימודים למחרת בבוקר, וגם לבריאות, כמו שדיברנו.
ומה לגבי פעילות גופנית?
אני חושבת שאחת הרעות החולות של החברה המערבית זה אורח חיים יושבני, שזה אומר יושבנות, זה אומר שאנחנו לא הרבה פעילים, הרבה אנשים יושבים במשרד 7-8-9 שעות, זה עבודה של הרבה אנשים, וגם מי שלא עובד הרבה פעמים ככה מול הטלוויזיה, יושב. יושבנות כשלעצמה היא גורם סיכון להרבה מחלות, כולל סוגים מסוימים של סרטן, ופעילות גופנית, היא ממש יכולה למנוע גם סוגים מסוימים של סרטן, גם בין השאר דרך נושא של חיזוק מערכת החיסון.
כלומר, כשאני עושה פעילות גופנית, אני מפעילה אצלי בגוף מנגנונים שממש נלחמים בתאים סרטניים פוטנציאליים, בוא נגיד?
כן, אני לא אוהבת את המילה נלחמים, אבל כן, אפשר להגיד שבין השאר זה מה שזה עושה, מחזק את מערכת החיסון, ומערכת החיסון יודעת לעשות את זה. מעבר לזה שפעילות גופנית גם עוזרת לשמירה על משקל גוף תקין, ומניעה של השמנה, שהשמנה כשלעצמה היא גורם סיכון לסוגים מסוימים של סרטן. אז יש לנו פה עוד השפעה.
וכשאת אומרת פעילות גופנית, זה אירובי, כוח, או לא משנה?
ספציפית מדובר פה כנראה על פעילות גופנית אירובית, המלצה היא כמו המלצה לכלל האוכלוסייה, להגיע ל-150 דקות לפחות בשבוע של פעילות גופנית אירובית, ויש כן עוד המלצה של 2-3 פעמים בשבוע איזושהי פעילות כוח, כן, חשוב גם עבודה על שריר ושמירה על השרירים שלנו, על מסת השריר שלנו. אנחנו מדברים פה על מניעה, אבל מי שכבר חולה בסרטן, הוא בסיכון גם לדלדל את השרירים שלו, וזה יכול להשפיע גם על המצב התזונתי, להוביל לתת תזונה וכל ההשלכות הלא טובות של זה. באופן כללי, ההמלצה היא 150 דקות פעילות אירובית, שאפשר לחלק את זה, אפשר לעשות את זה 30 דקות, 5 פעמים בשבוע, אפשר לעשות את זה 50 דקות, 3 פעמים בשבוע, ואפשר כמובן גם יותר, ואפשר גם, ומאוד חשוב, בעיקר מי שכל הזמן יושב ביום-יום שלו, לעשות, לצבור דברים קטנים כאלה. פה ושם לעלות אולי קצת במדרגות, ולעשות סיבוב עם הכלב, ללכת תחנה אחת במקום לעלות על אוטובוס. כמה שיותר לצבור דברים כאלה קטנים שכביכול כאילו הם לא נחשבים, אבל בסופו של דבר יש להם אפקט מצטבר לא קטן. זה משהו מאוד מאוד חשוב. כמה שיותר להימנע מיושבנות לאורך זמן.
אוקיי, מעולה. אני רוצה שנדבר קצת על סטרס, איזון סטרס. בשנים האחרונות יש הרבה דיבור על מדיטציות, מיינדפולנס וזה. יש מחקרים שמוצאים קשר בין תרגול מדיטציה, נגיד, למניעת סרטן?
זה אולי באופן עקיף, וכן בהחלט משפיע על איכות החיים, גם של מטופלים, אבל בגדול הנושא הזה של ניהול סטרס הוא חשוב. סטרס שנמצא גם כן אצל אנשים רבים בעולם המערבי, בגלל שאנחנו באמת מאוד מאוד עסוקים, ריבוי מטלות, ריבוי יעדים, אנחנו נמצאים באיזשהו סטרס כרוני, לא כולם, אבל רבים מאיתנו, וזה יכול בהחלט להפריע לתפקוד של מערכת החיסון. ודיברנו על זה שמערכת חיסונית טובה וחזקה חשובה גם למניעת סרטן. אז כל הנושא של מדיטציות, הרפיות, מיינדפולנס, כל הדברים האלה שמרגיעים ומפחיתים את הסטרס טובים לנו, הם תורמים ככה לחיזוק מערכת החיסון ולאיכות חיים טובה יותר. לא ברור אם סטרס באופן ישיר גורם לסרטן, אבל כן אם הוא קיים חשוב לנהל אותו וחשוב למצוא דרכים להפחית אותו. קודם כל כבר כדי שאיכות החיים שלנו תהיה טובה יותר.
נכון. טוב, אני מרגישה שהשאלות שלי בפרק הזה הן קצת אסוציאטיביות, אבל אני זורמת עם זה. אני רוצה לשאול אותך לגבי סוכר, שלא התייחסנו לזה בהקשר של התזונה, אבל איפה סוכר נכנס? כי אני יכולה לספר שבפרק הראשון של הפודקאסט ראיינתי את יגאל קוטין בפרק שלם שדיברנו על סוכר, ושם גם דיברנו על זה שזה קשור לסרטן. שאיך מגלים, איך בעצם בודקים אם לבן אדם יש סרטן, עושים בדיקת PET-CT, שממש נותנים לבן אדם לשתות סוכר מסומן, וככה רואים שהסוכר נדבק לסרטן. ולכן יש גם המלצה למי שחולה בסרטן, להימנע או להפחית כמה שאפשר בסוכר, וגם אני יכולה לנחש שגם כדאי להסיק מזה, שאם אנחנו בכלל נצרוך פחות סוכר, אנחנו מקטינים את הסיכויים שלנו לחלות בסרטן. איך את רואה את זה?
יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אני אגיד שבאופן כללי סוכר זה לא דבר בריא, ואנחנו ממליצים להימנע מסוכר, לא דיברנו על זה, לא יצא לנו לדבר על זה כשדיברנו על המזונות המסרטנים, אבל זה לא שסוכר הוא גורם סיכון לסרטן כמו הבשר המעובד שהזכרתי, או כמו אלכוהול, ממש לא. מזונות עשירים בסוכר זה הרבה פעמים מזונות מעובדים והם לא מומלצים בכל מקרה וגם לא שתייה מתוקה. אז גם בהמלצות הגדולות של האיגודים הגדולים שהזכרתי קודם, בהחלט סוכר לא נכלל בהם. אבל מפה ועד להסיק שסוכר מזין את הסרטן, ואם אנחנו נמנע מסוכר אז לא יהיה, אז יהיה פחות התפתחות של סרטן, זה כבר פחות נכון. אני כן אגיד שיכול להיות שתא סרטני הוא צורך הרבה סוכר, זה לא אומר שאם אני לא אוכל סוכר אז לא יהיה לו מה לעשות והוא לא יגדל, זה לא נכון וזה אף פעם לא הוכח, אבל בכל מקרה סוכר לא מומלץ כמו לכלל האוכלוסייה. אז דווקא הסקת המסקנה הזאת היא מוטעת, חשוב לי להגיד שוב, ולהדגיש שוב שזה שזה טעות זה לא אומר שאני ממליצה לאכול סוכרים. אבל לא
אוקיי.
הוכח שתזונה שיש בה פחות פחמימות למשל, היא טובה יותר לסרטן, היא עוזרת למניעה של סרטן.
אוקיי. אני רק אגיד שהמסקנה שזה מונע סרטן היא מסקנה שלי. לא בטוחה שהוא אמר את זה, הוא בטוח אמר שלחולי סרטן הוא ממליץ להימנע.
אני גם אגיד אבל שבאופן עקיף, גם כמו שדיברנו קודם, סוכר עלול לגרום להשמנה, והשמנה היא גורם סיכון ל-13 סוגים של סרטן, ביניהם סרטן שד וסרטן המעי הגס, שוב סרטנים מאוד נפוצים. וכן, בעקיפין הוא עלול לגרום לסרטן דרך הנושא של השמנה, אולי גם עמידות לאינסולין. אבל מפה ועד להסיק שהימנעות מסוכר תגרום לתא סרטני לא להתפתח, זה כבר לא. בדיאטה הקטוגנית אגב, שאין סוכר ויש שימוש בגופי קטון כאנרגיה בגוף שלנו, שם יכולה כן להיות השפעה על תא סרטני. אבל זה שנמנעים מסוכר זה לא אומר שיש את ההשפעה של הדיאטה הקטוגנית, זה שני דברים שונים.
ממש לסיום, אני רוצה שניתן כמה מילים לגבי סרטן השד, שזה לצערנו סרטן מאוד נפוץ. אם יש איזה משהו ייחודי, חוץ מכל מה שכבר אמרנו, שיכול לעזור לנו להקטין את הסיכויים לחלות בו.
כן, אני אעשה קצת כן סיכום של דברים שאמרנו. אז אחד זה באמת לאמץ את אותו דפוס תזונה שהזכרתי קודם, לשמור על משקל תקין, דיברנו על הקשר גם עם החשיפה לאסטרוגן בהקשר של השמנה, לעשות פעילות גופנית, יש ספציפית הרבה מחקרים על פעילות גופנית ומניעת סרטן שד, אז חשוב לי להזכיר את זה בהקשר הזה. אני אזכיר שוב את הצום לסירוגין, מחקר שאמרתי, אז אפשר אפילו 13 שעות של צום, יכול לעזור למניעה. סיבים תזונתיים כמו מים יכולים לווסת את רמות האסטרוגן, כלומר לעזור לנו להקטין את החשיפה לאסטרוגן בגוף, וכך למנוע סרטן שד שהוא חיובי לאסטרוגן, אז ככה עוד סיבה למה סיבים תזונתיים זה חשוב. בנוסף נמצא שתזונה שעשירה בקרוטנואידים, שזה אותם פיתוכימיקלים, נוגדי חמצון שיש בפירות וירקות, מזונות כתומים כמו גזר, דלעת וכולי, מזונות אדומים שיש בהם את הליקופן, ופלפלים בצבעים, זה דוגמה למזונות שעשירים בקרוטנואידים, נמצאו גם ככה כמונעים סרטן שד.
הקרוטנואידים האלה זה ספציפית באדום או בכלל צבעים?
לא, גם בכתומים.
אדומים וכתומים. Okay.
אדומים, כתומים, יש גם את הצהוב, גם בפלפל צהוב יש בו קרוטנואידים, יש קרוטנואידים שונים, הקרוטנואיד המוכר זה הבטא קרוטן שמכירים אותו כצבע, בצבע הכתום, אבל לא רק.
וגם כן, פירות אנשים... יער זה אותו צבע?
לא, פירות יער זה משהו אחר, זה פוליפנולים, זה נוגדי חמצון אחרים, שזה גם טוב, כן? אנחנו בעד לגוון תמיד, אבל ספציפית הקרוטנואידים... צבע הקשר של סרטן שד, מפחיתים סיכון. יש את הנושא של סויה, וזה בפשטן, שיש בהם פיטואסטרוגנים. פעם הייתה ככה, היה איזה חשש עם סויה וסרטן שד, היום אנחנו יודעים שזה דווקא אפקט מגן. הפיטואסטרוגנים בעצם מתחרים עם האסטרוגן עצמו להיכנס לתא, ובעצם ככה הם מפחיתים את ה... את החשיפה לאסטרוגן. אז זירי פשטן וסויה בהחלט אפשר לשלב בתזונה. גם תזונה שיש בה סידן, יש לסידן איזשהו אפקט אנטי סרטני בהקשר של סרטן שד, וויטמין D ברמה תקינה. אני מוכרחה לומר שאצלנו באוכלוסייה, למרות שאנחנו חיים בארץ שטופת שמש, יש הרבה אנשים עם ויטמין D ברמה נמוכה. זה די פשוט לעשות בדיקת ויטמין D, ואם חסר אז כדאי כן לקחת. יש לזה גם חשיבות לצפיפות עצם, שזה משהו שככה ידוע, אבל גם חשיבות לחיזוק מערכת החיסון. אז חשוב לשמור על ויטמין D ברמה תקינה בדם. עוד משהו בהקשר של סרטן שד, יש את הנושא של משבשים הורמונליים שאנחנו חשופים להם, וזה בעיקר הפלסטיקים למיניהם. אז בהכי פשוט, מי ששותה מים מבקבוקי פלסטיק, עדיף שתעבור לבקבוק רב פעמי, מרוסטה ולא פלסטיק. לא לאחסן אוכל בכלים מפלסטיק, לא לכם ולא לילדים שלכם. ובאמת ככה, כמה שיותר פלסטיק, גם לא לשטוף כלים של מפלסטיק במדיח. כל הדברים האלה בעצם גורמים לחומרים מהפלסטיק לזלוג לכיוון האוכל שלנו, ואנחנו אוכלים הרבה חומרים ונחשפים ככה להרבה חומרים שבסופו של דבר יכולים לעשות איזשהו שיבוש הורמונלי, וחלק מזה זה גם קשור לנושא של סיכון גבוה יותר לסרטן שד.
וואו, זה ממש חידוש בשבילי. אני מנסה לחשוב במה אני יכולה להחליף את כל הכלי פלסטיק שהילדים שלי משתמשים בהם.
זה נקודה מאוד מאוד חשובה, זה לא רק עניין של איכות הסביבה, זה גם באמת הדברים שאנחנו נחשפים אליהם. יש עוד דברים, עוד חומרים כאלה, בחומרי הניקיון שלנו, באיפור שלנו, אנחנו אנשים, כל הקרמים וכל הדברים, אנחנו נחשפים להמון המון חומרים שכנראה לא תמיד טובים לנו. אני ממליצה כן ללכת על דברים נקיים, כמו שיש תזונה נקייה, שיש בה כמה שפחות חומרים ותוספים, אז גם בקוסמטיקה וגם כמה שיותר דברים טבעיים בהקשר הזה, כדי שלא נהיה חשופים למשבשים אנדוקרינים למיניהם. להפחית את החשיפה כמה שיותר. גם הנקה מומלץ להעניק ככל שניתן, הידוע היום שהנקה מסייעת במניעה של סרטן שד, עוד סיבה להעניק למי שמעוניינת ומי שמצליחה, בלי לחץ בהקשר הזה, אבל מי שמצליחה ומעוניינת אז יש ככה עוד סיבה, נמצא כמונע סיכון לסרטן שד.
וואי, טוב, אז אנחנו צריכים לאכול טוב, לישון טוב, לעשות מדיטציות, ויהיה בסדר.
כן, ולקוות לטוב.
כן, ולהתפלל. לימור, תודה רבה. זה היה לי ממש מעניין וגם ממש מחדש בהרבה מקומות. אני אשמח שתספרי למאזינים שלנו, מי שרוצה לשמוע ממך עוד או לפנות אלייך, איך אפשר ליצור איתך קשר.
אז אפשר למצוא הרבה תכנים שלי וכתבות שלי ברשת, וגם בדף הפייסבוק שלי, שנקרא לימור מרדי טילבור, תזונה למחלת הסרטן. יש לי אתר עם אותו שם, שיש שם גם כתבות שונות, גם קישורים לכתבות שפורסמו ברשת, וגם בלוג. ויש שם גם הרצאה שלי על סרטן שד, עם מי שמעוניינת לשמוע. אז אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא.
אז תודה רבה שהייתם איתנו והקשבתם לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני אשמח שתשתפו את הפרק, שתדרגו גם באפליקציה שאתם מקשיבים בה, ואתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק, קצת יותר בריאים עם עסקה חסון, לעקוב אחריי בטיק טוק, היי, יש לי טיק טוק חדש, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של קצת יותר בריאים. ביי לימור.
ביי, תודה רבה שהזמנת אותי, שמחתי להיות כאן.